שלום לכולם, אנחנו מתחילים שוב את פרשת בראשית. מתחילה שנה חדשה של לימודים, ושוב האתגר הגדול של איך אפשר תוך שעה להעביר את המסר של פרשת בראשית, פרשה שהיא כל כך עצומה בהיקף שלה, כי היא מדברת בעצם על הבריאה והשורשים של הבריאה, ולכן הפירושים על הפרשה הזאת מקיפים פי כמה וכמה וכמה יותר חומר מאשר כל יתר הפרשות בתורה. אז ברור שאיך אנחנו דוחסים את הכל למקום אחד. אז קודם כל, כדי שנבין את הפרשה הזאת, צריכים להבין את ההקשר בעיקר עכשיו. לפני 6 שנים, לפני ראש השנה תש"פ, הסברתי שאנחנו נכנסים ל10 שנים מאוד מיוחדות, מכיוון שתש"פ 780, המספר 780 הוא מספר מאוד מאוד חשוב, שהיום נדבר יותר לעומק על המשמעות שלו. כלומר, אנחנו עומדים בפני 10 שנים מאוד מאוד חשובות, שבהם יהיו שינויים דרמטיים בכל הצורה שבה המין האנושי תופס את עצמו ואת הסביבה שלו ואת הייעוד שלו. וזה הולך ומתחזק, הולך ומתגבר. זה לא היה קל, היו כמה דרמות, שלא לדבר על הקורונה וכן הלאה, אבל השיא היה לפני 2 שנים בשמחת תורה, 7 באוקטובר, לפני 2 שנים, באותו אירוע מזוויע שכמותו לא ראינו מימי השואה. וצריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב. כאשר אנחנו הולכים לכתבי הארי הקדוש, ספר שער הכוונות, החלק שמדבר על החגים, אותו פרק שמדבר על פורים, ושם הארי הקדוש אומר בשפה מאוד ברורה, צריך להבין שכדי שנוכל להבין את הסיפור של מגילת אסתר, צריך להבין שכאשר עומד להתגלות האור של הגאולה, אור עצום, אור גדול מאוד, האור הגדול הזה, כאשר הוא מתחיל להיכנס ולהתגלות בעולם שלנו, מכיוון שהאור הזה הוא אור כל כך הרבה יותר גדול מאשר הכלי האנושי של החברה שלנו יכול להכיל, זה גורם לאימה חשיכה גדולה, זה גורם לסכנה עצומה שאין כמותה, מהדוגמה של אותה סכנה של השמד הכללי שאיים על עם ישראל בגלל הסיפור של המן ושמפורש במגילה. מכיוון שאנחנו כאן נמצאים על סיפה של גאולה עצומה, בהיקף הרבה יותר גדול מהגאולה שהיה בסיפור מגילת אסתר, ברור שכאן יש אותו עניין של אור גדול ועצום שמנסה להיכנס, אבל הכלי הוא קטן מדי. ואם אנחנו נשים לב מה קרה בשנתיים האחרונות, יש תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי של שינוי תודעה אצל הרבה מאוד אנשים. של זהות, של הבנה של הייעוד. התהליך הזה הוא רק בתחילתו, אבל השינוי הכלל עולמי הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. אם נדבר על איפה היינו לפני 2 שנים, ואם נדבר על איך נקרא לזה, את השינוי העצום בפוליטיקה העולמית, בחברה העולמית, בשיח ברשתות החברתיות, היציאה החוצה של כל כך הרבה שנאה, כל כך הרבה רשע, כל כך הרבה חושך, כל כך הרבה אפלה, וזה אנחנו נראה, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, זה גורם לאנשים מסוימים ללכת לכיוון יותר ויותר חשוך, וזה מכריח וגורם לאנשים אחרים להרחיב את התודעה שלהם, לזקק אותה ולשנות אותה, ולהבין מה שקרה בסיפור של פורים, שעם ישראל שהיה לגמרי פסיבי על במת ההיסטוריה, צעד קדימה, ובסופו של התהליך, מרדכי ואסתר ויתר, ואם מדובר גם במדרשים על דניאל, הנביא וכן הלאה וכן הלאה, צועדים לקדמת הבמה לשנות את התהליך ההיסטורי לכיוון הנכון והראוי, שבסופו של דבר הוקם בית המקדש השני. אנחנו בעיצומו של תהליך כזה. אם אנחנו מדברים על עם ישראל לפני שנתיים, איפה היינו לפני שנתיים? רובנו הגדול רצה להתבולל לגמרי ב, איך נקרא לזה? בתהליך המאוד מואץ של התפתחות כלכלית, חברתית וכן הלאה וכן הלאה, בעיקר כלכלית. כל אחד היה עסוק בגפנו ותאנתו, ביתו, אדמתו, רכושו, הקריירה שלו וכן הלאה וכן הלאה. ופתאום נוצר שינוי שבו אנשים בעל כוחם מחויבים לחפש את הייעוד ואת הזהות שלהם. ויש עוד פעם שני כתבים בייעוד ובזהות. יש כאלה שהולכים לכאן ויש כאלה שהולכים לשם, ואנחנו נסביר את זה. כעבור שנה, אבל אנחנו מדברים, זה התחיל לפני שנתיים, האמת זה התחיל עוד בתקופת הקורונה, החיפוש של הזהות, בכל המריבות העצומות של שהיו אחרי הקורונה, הקמת הממשלה החדשה וכן הלאה, וכל המלחמות, כל זה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, הכל היה עם דבר מאוד ברור. יש פה מחלוקת בין שתי תפיסות עולם, בין שתי זהויות, והמלחמה היא בעצם לא קורית רק בארץ ישראל, היא בכל העולם כולו, וכמו שהרבה מומחים, חוקרים, היסטוריונים אומרים, אנחנו כבר בעיצומה של מלחמת העולם השלישית, אולי תחילתה של מלחמת העולם השלישית, אבל המלחמה, מלחמת העולם השלישית, יש בה קו אחד מאוד ברור, ובואו ניכנס אליו. אז בואו נתחיל לנסות להסביר את סיפור בראשית, ומכאן אנחנו מגיע להבין את מלחמת העולם השלישית. בסיפור בראשית, קודם כל אנחנו צריכים להבין, כמו שחכמי ישראל לימדו אותנו, בשום פנים ואופן אי אפשר להתייחס בשכל של ילד בכיתה, ילד בגן, אל הסיפור הזה, למרות שרוב האנשים עדיין, לא משנה באיזה גיל אתה, אתה עדיין תופס את סיפור בראשית באותה תפיסה שלמדת את הסיפור בגן. וקודם כל, מעצם הרעיון שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אבל כשאנחנו מדברים בהמשך, אנחנו רואים שיש פה איזושהי בעיה. כי כשאנחנו מגיעים לסופו של היום הראשון, והערב והיא בוקר, פסוק ה', והערב והיא בוקר יום אחד. איך אנחנו מגדירים ערב ובוקר? איך אנחנו מגדירים יום? אנחנו מגדירים יום בהגדרה שלנו כהזמן שלוקח לכדור הארץ לעשות סיבוב אחד יחסית לשמש. אבל השמש מופיעה כאן רק ביום הרביעי. אוקיי? איך נבראו הצמחים, כל העניין הצומח ביום השלישי, כאשר אנחנו יודעים שאין קיום לצומח ללא שמש, שמש מופיע רק ביום הרביעי. כלומר, רק טיפה של קריאה בשכל של אדם נורמטיבי. כבר זה מעלה שאלות, ואיך שרשי קורא לזה, זה אומר דרשני. זה רומז לנו שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואם אנחנו ניכנס לזה עוד יותר לעומק, בואו נקרא קצת את ספר היצירה, שספר היצירה, שהוא אחד מכתבי הקבלה הכי קדומים שאנחנו מכירים, כלומר האמת זה הקדום ביותר, אפילו האקדמיה אומרת שזה, מומחי האקדמיה החשובים, שזה לא יאוחר מהמאה הראשונה לספירה. כלומר, ספר יצירה נכתב לפחות לפני 2000 שנה, אוקיי? כאשר המסורת היהודית מייחסת אותו לאברהם אבינו, אבל מה שמעניין פה עם ספר היצירה, שאיך הוא מתחיל? שהוא מדבר על היציר, על הבריאה של העולם. ב-32 נתיבות פליאות חוכמה, חקק יה אדוני צבאות אלוהי ישראל, אלוהים חיים ומלך עולם, אל שדי, רחום וחנון, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש הוא, וברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר וספר וסיפור. אבל זה מתחיל ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. מה עם 32 נתיבות חוכמה? פרק א' של בראשית, 32 פעם מוזכר שם אלוהים בפרק א' של בראשית. וזה לא מספיק. מתוך ה-32 פעמים האלה, מופיע 10 פעמים, ויאמר אלוהים. ולכן מכאן אמרת חז"ל, בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל המקובל שואל אותך ואותך שאלה, מה זאת אומרת ויאמר אלוהים? כדי שבורא עולם יאמר, הוא צריך ריאות, פה, כל מה שקשור לעברי הדיבור. האם יש לו את זה? רגע, וכדי לדבר צריך להפיח רוח. האם יש רוח? אנחנו מדברים על לפני תחילת הבריאה. ומה אם לא היה שם אף אחד ששמע? האם הוא דיבר? אוקיי? בעיה. אלא אם כן, אנחנו לוקחים את הפועל לאמור, לומר, ואנחנו שואלים את השאלה, האם זה אומר רק דיבור? והתשובה היא לא. בעברית אמירה לא חייב להיות בדיבור. אמן מסוים צייר ציור על קנבס, או על עץ, או על סלע, ואנחנו שואלים מה הוא רצה לומר. כלומר, אמירה זה להעביר מסר, זה להעביר, ואם זה אומן אמיתי, זה להעביר תחושה, להעביר אנרגיה. כלומר, אומן אחר, האמירה שלו היא על ידי מוזיקה. מוזיקה לא חייבת להיות על ידי הפחת רוח, למשל ניגון בפסנתר, או בגיטרה, או בכינור, בצלתיים וטוף, לא קשור להפחת רוח. מה עם אדריכל שיש לו אמירה בזה שהוא בונה איזה בניין? בצורה מאוד ייחודית שבאה להעביר מה? תחושה. ולכן בעשרה מאמרות אנחנו בעצם מדברים על כך שעשר ספירות, 10 האצלות, 10 התפשטויות של אור התפשטו ממקור הבריאה, ובעצם אותם 10 מתפשטות ל-32 נתיבות חוכמה, שכל המהות היא בעצם ללמד אותנו שאנחנו נמצאים ביקום שהוא תולדה של האצלה של אורות עליונים. וזה בעצם הסיפור, כלומר, שאנחנו רוצים לשאול הרגע, אז מה נאמר פה? ישנם פה מקצבים, מספרים, שמי שלומד ספר היצירה יותר לעומק, זה מתמטיקה מופלאה. אבל יש עוד משהו שאנחנו רוצים פה לברר. כשאנחנו מדברים על הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואנחנו עכשיו מגיעים לפסוק שדיברנו עליו הרבה פעמים, הפסוק החמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ושואלים המקובלים, רק רגע, אם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אז הכל אחד. איך אני מגדיר את האחד? הוא אחד ואין שני. אבל איך יכול להיות ערב ובוקר, על מה מדובר פה? ופה אנחנו מדברים על ערב ובוקר מסמלים, הערב מסמל את הקהות, את החשיכה, והבוקר את ההארה. כלומר, יש לנו פה שני צדדים כבר. יש לנו את הצד של האור, שזה הצד שמה שמתפשט מבורא עולם, ויש הצד של החושך שהוא כהה מן האור, שזה מה שמקבל את ההתפשטות הזאת, שזה בעצם הבריאה. כלומר, שאני אומר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, אנחנו כבר מדברים על כך שכל הבריאה כולה כבר הייתה כלולה באחד הזה. כל מה שיכול להיברא, הכל כבר היה שם. זה מאוד מעניין, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על העולם של המדע שאנחנו מכירים, רק לפני קצת פחות מ-100 שנה, הועלתה התיאוריה של המפץ הגדול. רק לפני 60 שנה, היא התקבלה כתיאוריה המקובלת על כך שהיקום כולו התחיל מנקודה אחת שאין בה זמן ולא מרחב. אין בה ימין ושמאל, לא למעלה ומטה ולא אחורה וקדימה. נקודה, כלומר מציאות שאין בה שום מימדים. לא של זמן ולא של מרחב. אוקיי? Okay? 60 שנה, 60 שנה. המקובלים מסבירים לנו, ברגע שאנחנו אומרים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הדרך היחידה שאני יכול לומר שהיקום כולו אחד בשלב הזה, זה שהוא נקודה. אז בואו נקרא קצת זוהר, התחלה של זוהר על פרשת בראשית, סעיף א', ברי שהוא מנותה דמלכה, גליף גלופי בתהירו אילאה, בוצינה דקרדינותה, ונפיג אוסטים דסטים ומרזה דאינסוף. קוטרה בגולמה נאיץ ואיזקה, לה חיוור ולא רוחם, ולה סומק ולא ירוק, ולה גוון כלל, קד מדיד משיכה, אבד גוונים לנהרה לגוף. בגו בוצינה, נפיג חד נביאו דמיני צבו גוונים לתתה. סטים גוסטימין מרזה דאינסוף, בקע ולא בקע, אווירה דילי לה התיידה כלל, עד מיגו דחיקו דבקיעותי נהר נקודה חדה, נקודה אחת, סתימה אילאה, נקודה סתימה, סתומה הכוונה שהמוח לא יכול לקלוט. בתר ההיא נקודה לה התיידה כלל, אי אפשר לדעת מאחורי הנקודה הזאת. ובגין כך יקרי ראשית, כלומר הראשית של הכל, זה נקודה. מהי הנקודה הזאת? אז נחזור לפירוש הסולם. בתחילת גילוי רצונו של המלך, או מהו רצונו של המלך? מהו רצונו? ולכן יש ביטוי שאומר אין מלך ללא עם. אם אנחנו מבינים שהבריאה מתחילה מאין סוף, מכוח אין סופי, המהות של אותו כוח אין סופי היא אך ורק טוב. ומתכונת הטוב להיטיב. ולכן, אם יש מהות של טוב, הדרך היחידה שהטוב הזה יוכל למצות את עצמו, זה לתת את הטוב למישהו שרוצה את הטוב וחושק בו. זה הבסיס של הבריאה. זה דבר שהוא מאוד חשוב. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. אז לכן, מהו אותו רצון שמדובר פה? פה צריך לזכור שהרצון הזה, המילה רצון היא מפתח עצום להבנת כל המציאות כולה. כי יש שתי דרכים להסתכל על המילה רצון. בוא נשאל את השאלה, השאלה הפשוטה ביותר, מה קדם למה? המילוי הוא, או המילוי והסיפוק, או החשק והרצון לקבל את הסיפוק? רוב האנשים קופצים ואומרים, הרצון, החשק, קודם אני חושק במשהו, קודם כל אני חושק במנגו, או בגלידה, או באיזשהו דבר טעים, ואז אני הולך ואוכל ומתמלא הרצון הזה. השאלה היא מאוד פשוטה, איך אתה יכול לחשוק במשהו שמעולם לא טעמת ולא חווית? כלומר, בפעם הראשונה שאנחנו תואמים דבר מה, נניח פרי, פעם הראשונה שאנחנו תואמים, אנחנו בעצם נותנים לו הזדמנות. רק אחרי שנגסנו ולעסנו וטעמנו ובלענו, רק אז אנחנו יודעים אם באמת יש לנו רצון לאותו פרי, לאותו טעם. כלומר, כאשר אנחנו אוכלים, נוגסים בפרי בפעם הראשונה, יש לנו מין תהייה מה זה יהיה. אנחנו תוהים, לא ברור לנו. אוקיי? כלומר, המילוי קודם לרצון, רק אחרי שטעמתי ונהניתי, יכול להיות לי עכשיו חשק לדבר. כלומר, איך נבראנו כבריות של רצון, כי בעצם המהות של האדם זה רצון, חשק. רק אחרי שבורא עולם ריצה אותנו, כלומר שהאור האלוקי התפשט ותוך כדי התפשטותו הוא ברא יש מאין את הנשמות, הכלים, נשמה מלשון שומה, הערכת קיבולת, הערכת יכולת, הערכת כשירות. שומה, נשמה, בעל הסולם מסביר את זה כך, ולכן אנחנו נבראנו בתור, בצלם אלוקים, זה מופיע יותר מאוחר, כלומר כמה שבורא העולם רוצה לתת, ואצלו רצון זה מלשון לא חוסר, מה איך בורא העולם רוצה משהו, חסר לו משהו, אין סוף, אוקיי? כמה קראנו לזה אין סוף, אלא פה המילה רצון מצידו, הכל עניין של תורת היחסות. מצד בורא עולם המילה רצון משמעותה ריצוי. לרצות, כלומר זה למלא את רצונו של מישהו, את חוסרו של מישהו. אוקיי? אבל מצד הנותן זה ריצוי. רצון זה ריצוי. מצד המקבל רצון זה חוסר. אם אין רצון וחוסר אצל המקבל, לא יכול להיות רצון וריצוי אצל הנותן. ואראה לכם על רגל אחת, המהות של הבריאה. יש לנו כאן את האינסוף של השפע, והטוב והעונג, על פי הרבה מקובלים, בעיקר אם נלך לתחילת להקדמה של מסילת ישרים של הרמח"ל, כל המטרה של הבריאה זה שאנחנו הנבראים נתענג ונהנה מכל העדן והעידון העליונים, שבורא עולם רוצה לחלק איתן. הנה, זה הסיפור. עכשיו, וזה בעצם המהות של, כשעלה בתחילת גילוי רצונו, מהו רצונו של בורא עולם, להשפיע, לתת טוב ולהיטיב. עכשיו, כדי שזה יקרה, מה צריך לקרות? גליף גלופי. צריך להיות חקיקה. מה זה חקיקה? כאשר יש לי סלע חלק לפניי, ואני חוקק בו. כלומר, אני יוצר בו איזה מגרעת שתוכל לקבל ולהחזיק. אם יש לי סלע, אוקיי, חלק, ואני רוצה ליצור כלי, אני צריך לחקוק בו, לגלף בו, וליצור מגרעת. המגרעת הזאת יכולה להפוך להיות לכלי, להחזיק נוזלים, פירות, מוצקים וכן הלאה, כך נברא כלי, על ידי גליף גלופי, חקיקה. ולכן, היהו עליון ממלא את כל המציאות, איך? על ידי שזה שהוא עשה חקיקה באור העליון. ובעצם החקיקה הזאת, אנחנו בעצם המגרעת, הרצון, שאני רוצה משהו, אני חושק במה שבורא עולם ריצה אותי בבריאה, במילה אותי. אלא מה? כאשר המצב הזה מגיע וערב והיא בוקר יום אחד, וכמו שאמרנו, הדרך היחידה שגם האור וגם הכלי, גם אור הבורא וגם הכלי שחושק בו ומלא בו, כשהם אחד, זה רק נקודה שאין בה מימדים. למה? כי אם זה יותר גדול מנקודה, מסביר בעל הסולם, אז כבר יש מרחק, אז זה לא אחד. עכשיו, איך יכול להיות שכל היקום כולו, כל מה שיש בו, על כל העידונים והעינוגים והמילואים, וגם על כל הנבראים, יהיו אחד? לכן, הזוהר אומר, הנקודה הזאת היא סתומה. כלומר, זה לא משהו שהשכל שלנו יכול לתפוס. ולכן שהמדע מדבר על כך שהיקום כולו מתחיל מנקודה אחת. ואז היה המפץ הגדול, והתחיל להתפשט משם כוח, או בעצם חומר ראשוני, שהוא עדיין לא חומר, עדיין אין שם צורה של אטומים, יש פה מרק אדיר של חלקיקים בסיסיים מאוד. עדיין איזה צורה, עדיין אין בזה תאורה, עדיין אין בזה שום משהו שהשכל שלנו יכול לתפוס. אוקיי? אז הרמב"ן, אחד המקובלים הגדולים ביותר בהיסטוריה, שנולד וגדל בקטלוניה בספרד, מאה ה-13, מהרדיפות הוא נאלץ בסופו של דבר לברוח מספרד, הגיע לארץ ישראל, ובעצם התחיל, גרם לשינוי עצום ביישוב היהודי בירושלים, נתן לו עוצמה גדולה. הרמב"ן אומר את הדברים הבאים. הקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת. מאפס. אפס משום אין כלום. ואין אצלנו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין, כלומר יש מאין, יש מאפס, אלא לשון ברא. כלומר, עצם הלשון הכפולה בראשית, במילה בראשית יש ברא, וברא, בראשית ברא, כלומר אנחנו פה מחזקים ברא ברא. בורא עולם בורא פה יש מאין. מה זה יש מאין הזה? ואין כל הנעשה תחת השמש או למעלה, הווה מן העין התחלה ראשונה. אבל הוציא מן האפס הגמור, המוחלט, יסוד דק מאוד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל הצורה, ולצאת מן הכוח אל הפועל, והוא החומר הראשוני שנקרא ליוונים היולי. אחר היולי לא ברא דבר. מה אומר לנו פה הרמב"ן? אם אתה מאמין במונותאיזם של אברהם, יצחק ויעקב, בורא עולם ברא קודם כל ואך ורק את החומר היולי הראשון, שהחומר הזה עדיין אין לשכל האנושי שום השגה בו, כי אין בו שום גבולות וצורות וקווים או מתאר. הוא חומר מוכן לקבל צורה. המדע שלו מספר לנו שמיד אחרי המפץ הגדול, היה חומר ראשוני, אין לו צורה של אטומים, כי זה היה כל כך דחוס, אין לו שום צורה ושום תפיסה, אוקיי? ואחר היולי לא ברא דבר, אלא יצר ועשה, יצר משון לצור צורה. כלומר, בעצם יש מאין אחד בלבד, ושאנחנו מדברים על זה שבורא עולם ברא בשישה ימים פילים וג'ירפות וכולי וכולי, זה לא נכון. זה רק סוג של איזשהו תיאור שהוא מאוד, שהוא משל בעצם. ורש"י אומר את זה, רש"י חי עוד לפני הרמב"ן, מ-11 בצרפת, לא רחוק, רחוק משם. ורש"י בעצם לוקח גם, רש"י לא אומר דבר משל עצמו, כמעט שלא, רק דברים שהוא מהמדרש, והוא אומר, ברגע שנאמר בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, וירא ויבוקר יום אחד, הכל כבר נברא באותו רגע. כל מה שמופיע אחר כך זה יציאה לפועל של מה שנברא קודם לכן. מה אנחנו רוצים לומר כאן? שבעצם, אם אנחנו קוראים טוב את כתבי המקובלים, הבריאה נבראה כולה כבר בנקודה, אותה נקודה ראשונית של האינסוף. משם יוצא אותו חומר היולי, שאותו האריז"ל והמקובלים אחרים קוראים לו, גם הרמב"ן מכנה את זה, תוהו. למה תוהו? משום תהייה. מוח אנושי מסוגל אך ורק לתהות על מהותו של אותו חומר היולי ראשוני. נדמה לי שהפיזיקאים קוראים לזה פלסמה. כלומר, זה עדיין לא חומר בין אטומים. זה רק פלסמה של חלקיקים. החומר הזה שקראו היולי נקרא בלשון הקודש תוהו. והמילה נגזרה מלשונם בתוהה על הראשונות. שהמוח תוהה על זה ולא יכול לקלוט. כי עדיין אין פה שום דבר שהמוח יכול לתפוס אך ורק לפי גבולות ומתאר. מפני שאם בא אדם לגזור בו שם, תוהה ונמלח לקורא בשם אחר. כי לא לבש צורה שיתפס בה השם כלל. הצורה הנלבשת לחומר הזה נקראת, אבל החומר הזה הולך ומתגבש, ומתי שהוא מתחיל לקבל צורה, זה כבר נקרא בוהו. בוהו, או, הנה קלעתי, יש בו משהו. אוקיי? תוהו ובוהו הם בעצם שני צדדים של התהליך האבולוציוני, מבא מחסר צורה, חסר מתאר, לבעל צורה ומתאר. ושם זה ממשיך בצורה, משם זה רק מקבל צורות, עד שזה נעשה למשהו שניתן לקלוט ולהבין. כלומר, בעצם, מסבירים לנו פה חכמי ישראל, שהייתה בריאה אחת בלבד של יש מאין, באין סוף, באותה נקודה. ומאותו רגע ואילך, יש אין בריאה יותר, אלא רק יצירה. מלשון לצור צורה ממשהו שכבר קיים. אבל זה עדיין לא כל הסיפור. סיפור זה ממשיך במילים שפה בעל הסולם מביא את המילים של האריזה. כי מטרם שנצרו הנצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. לא היה שום מקום פנוי בשביל מציאות של נצלים ונבראים. לא היה שם בחינת ראש וסוף, אלא הכל היה אור פשוט בהשוואה אחת. מה קרה בשנות ה-60 שהתיאוריית המפץ הגדול הפכה להיות לתיאוריה השלטת? עד אז היו בטוחים שהיקום תמיד היה ותמיד יהיה. לא הייתה בריאה. ושהתנ״ך זה בלוף. ברגע שאני קורא לזה אור פשוט בהשוואה אחת, אני מדבר על אור שהוא בהשוואה אחת בכל הבריאה. בשנות ה-60 התגלה קרינה שמקורה במפץ הגדול, והיא אחידה בכל היקום כולו. אור פשוט. היא ממלאת את כל היקום איפה שהוא נמצא. אור פשוט ממלא את כל המציאות. ואותו אור, אם כך, קורה מה? הוא בעצם מניע את הבריאה כולה. מניע את הבריאה לאן? אז בואו נסביר את זה. כשאנחנו מדברים על כך שהאור של הבורא, אותו כוח שממלא את הנשמה ונותן לה עונג ועידון ומילוי וסיפוק וכל סוג של תענוג, מה שכולנו מחפשים, כי נבראנו לשם כך. אבל כאשר הוא ממלא אותן, מכיוון שאותו אור אינסופי הוא אינסופי, הוא לא יכול שלא להתפשט באינסופיות ולהטביע בנו את עצמו. כך נרמז שנבראנו בצלם אלוקים. אין פה צלם גשמי, כי בורא עולם אין בו צלם. אין בו צורה ותווי מתאר, הוא אין סוף. אפשר לדבר פה רק על צלם מנטלי. ובצלם המנטלי הזה, מתוך ניסיון של שנים שאני מלמד, יש רק, בצורה הכי פשוטה להסביר, יש פה שלוש הבחנות. אחת, הוא הבורא, לכן הוא עצמאי, ומשום כך, בני אדם נורמליים לא סובלים שמכתיבים להם מה לעשות. בגלל צלם אלוקים שבתוכנו. אנחנו בורא, אנחנו מחליטים, לא סובלים להיות תלויים בזולת, ולכן אין אפשרות למצוא אדם תלותי ומאושר. זה דבר והיפוכו. ההבחנה השנייה זה יצירתיות. בורא עולם מאוד יצירתי. הבריאה היא רבת גוונים, קראנו פה, הרבה גוונים, גוונים לנהרה יש שם רב גוונים, זה המציאות, רב גוניות. ולכן גם אנחנו, יש בנו את הדחף, בלתי נשלט, להיות יצירתי. כל אחד ביצירתיות שלו הוא, ואין סוף ליצירתיות הזאת. וקשה מאוד למצוא אנשים מאושרים, עצלנים, חסרי מעש. האנשים המאושרים שאני הכרתי, אלו תמיד אנשים רבי מעש יצירתיים ללא גבול, שמאמינים ביצירתיות וחיים את היצירתיות. ההבחנה השלישית, שהיא חשובה אולי יותר מכל יתר השתיים, היא הנתינה. בורא עולם הוא הנותן הגדול, והאדם אין אגואיסטים, לא מצאתי, אגואיסטים מאושרים. האנשים המאושרים זה אנשים שחלק בלתי נמנע, בלתי נפרד מהמהות שלהם, זה נתינה ללא גבול, ללא הבחנה, ללא בקשה של שום תמורה. הערך של הנתינה נותן לאדם יותר מאשר כל מה שמישהו אחר יכול לתת לו. אתה לא יכול לתת לאדם הצלחה. אתה לא יכול לתת לאדם עושר. אבל אדם שנותן לזולתו יכול ליצור הצלחה וליצור עושר. זה עיקרון שאי אפשר להתפשר עליו. אלא מה? מסבירים לנו חז"ל, כאשר הכל אחד ומושלם, בערב ואי בוקר יום אחד, אין שום דרך להיות עצמאים, כי כל מה שיש לנו הוא תולדה שמישהו נתן לנו. אין שום דרך ליצור, כי הכל מושלם. אין שום דרך לתת, כי אין מי שיקבל. ולכן, בערב ואי בוקר יום אחד, היה צריך להישבר. וזה מופיע ביום השני, שני מלשון שונה, מלשון שינוי. ובורא עולם ביום השני מפריד ומבדיל ומשנה. כדי שעכשיו יהיה מקום ליצור קשת של צבעים ומעשים ופעילויות ונתינה. ואז אנחנו רואים בעצם שכל הסיפור של מעשה בראשית, אם זה ששת הימים ואחר כך גן עדן, ואחרי זה החטא על אחרי הופעת הנחש, ואחרי כן הרצח של קין שרוצח את הבל, כל זה תהליך שבו אנחנו לוקחים מצב מושלם, שמצד אחד הוא מושלם ואין סופי במושלמותו, מצד שני כאדם שנברא בצלם, זה מצב מלחיץ, כי אין לי מקום במקום הזה. ולכן בורא עולם, יש פה תהליך של אבולוציה, של היווצרותו של הרע, כי לרע יש מטרה. הרע הוא רק לכאורה. הרע, שהוא בעצם מסתיר את הטוב, הרע בעצם מאפשר את זה שהאדם יוכל לגלות את הטוב, ויוכל להרגיש שאני גיליתי את הטוב, יש מאין. כמו שבורא עולם ברא את הבריאה, יש מאין. אז אני יכול להגיע למקום שבו השכל שלי והלב שלי נמצאים במצב שיש אך ורק רע. אין שום טוב, אין סיבה לחיות, אין סיבה להתקיים, כי אין שום תכלית, הכל רע. ואז האדם בסופו של דבר אחרי תהליך, הרי הקדוש אומר זה יכול לקחת 30 גלגולים גם, מתחיל להילחם על לברוא את הטוב מתוך עצמו. ואז הוא הופך את הרע להזדמנות לגילוי של הטוב. איך אדם יוכל לתת בצורה הכי אולטימטיבית, הכי עצומה, אם לא, להציל חיים? כל המציל נפש אחת, הציל עולם ומלואו. כי אצל אותו אדם, ניצל העולם שלו. כי בעיני רוחו העולם היה רע ומר וחשוך, ללא תכלית, ללא מטרה. ופתאום יש תכלית ויש מטרה. הצלת חיים. הצלת נפש. ופתאום יש משמעות, ויש סיבה, ויש הצלחה, ויש יצירתיות, ויש עצמאות, ויש תכלית, ויש סיבה, והכל היה שווה. זה בעצם הסיפור, שבעצם, אם אפשר להגיד את זה, כל העניין של הבריאה של העולם, זה סטארט-אפ ענקי, שבתהליך של השתלשלות אבולוציונית, לברוא מן השלם המוחלט, מן הטוב המוחלט, לברוא את ההפך שלו, הרע המוחלט, שרק דרך הרע המוחלט אפשר לגלות את הטוב המוחלט. עכשיו שאנחנו מגלים את הטוב המוחלט, גילינו אותו מכוחנו, מעצמנו, והפכנו להיות הבורא של היקום השלם והטוב שבתוכו התודעה שלנו חיה. אז בואו ננסה להבין מה קרה פה. אנחנו, כמו שאמרתי, לא, אמרתי שבעצם, שהרבה מאוד מומחים, היסטוריונים, אנשים שמנתחים תהליכים, מהעולם של האקדמיה, אומרים מלחמת העולם השלישית כבר התחילה. אבל בעצם המלחמה היא בין מי למי. מלחמה היא, זה מאוד פשוט. ביקום, בעולם שלנו, יש בעצם שני סוגים של תודעה. חלק אחד זה אותם בני אדם שהצליחו לפתח את התודעה שלהם מספיק על ידי עבודה ובריאה של יש מאין, של אור מתוך החושך, טוב מתוך הרע, ועל ידי התהליך ארוך, ויכול להיות גם על ידי הרבה מאוד גלגולים, הגיעו לאותה הכרה ולתודעה שהיקום נברא יש מאין, נברא מן האינסוף, והוא מתפתח משם, הולך ומתפתח, אבל הייתה מטרה לכל הבריאה הזאת. עכשיו את הבריאה הייתה להיטיב. מכיוון שברוא העולם הוא טוב ומיטיב ואין סוף לטוב שלו, לכן רק יהיה טוב ועוד יותר טוב, מכיוון שזה הכוח שמניע את כל הבריאה. וגם שזה כוח אדיר שמנסה להניע את המין האנושי קדימה, הרבה פעמים שהאור העליון מנסה להיכנס, הוא יוצר אימה חשיכה גדולה, צרת עצומה שאין לתאר, כי רק הצרה העצומה הזאת, כמו שאנחנו מבינים, אם אדם רוצה למשל לברוא מסת שריר, הוא צריך לקרוע על ידי מאמץ שעובר את היכולת שלו, לקרוע את רקמת השריר, וכשהרקמת השריר נקרעת ומתחה מחדש, נוצר שריר יותר גדול, במסה ובכוח. אנחנו אומרים שמה שלא הורג מחשל. הלחץ והעוצמה של הכוחות שמניעים את האנושות, ישנם שנשברים וישנם שצומחים. וישנם שגדלים, ישנם שמתפתחים. מלחמת העולם השלישית מתנהלת בין שני סוגי תודעה. כמו שאמרתי, סוג אחד של תודעה שהולך ומתפתח, הולך ומתגדל. ואנחנו רואים, כמו שהסברתי קודם בהקדמה, אחרי הקורונה, כבר אפשר היה להתחיל לראות אנשים שמתחילים לשאול את השאלה, אז בשביל מה הכל? ולמה אני רץ כמו משוגע לעבוד קשה, לקנות ולעבוד ולקנות, בשביל מה הכל זה? יש משהו שמעבר לזה. ועכשיו, אחרי שהתחילה המלחמה האחרונה, אחרי טבח שמחת תורה, וכל העולם נמצא במלחמה הזאת, ואנשים מתחלקים בין אלה שמאמינים שיש בורא לעולם, בורא לעולם שברא את הכל רק כדי שיהיה טוב. ולכן כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים תהליך אבולוציוני, השתלשלות. של התפתחות לקראת הטוב. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000. היא לא בת שנות 2000, היא בת 5,786 שנים. מאז שהתודעה האנושית התחילה לספור את התקווה שלה, לקראת עולם יותר טוב. הצד השני מה שנקרא בר פלוגתא, המחלוקת, היא עם החלק השני של האנושות שמתחלק לשניים. זה סוג של ברית בין שניים. חלק אחד כופר לחלוטין בקיומה של מטרה. כן, הוא מסכים סוף סוף, אחרי כמה אלפי שנים, הוא מסכים רק החל מה-60 שנים האחרונות, שהכל התחיל מנקודה אינסופית, שבה הכל היה אחד, ואז היה המפץ הגדול, ומשם היה תהליך אבולוציוני. אבל התהליך הזה הוא אקראי. ולמה התהליך הזה אקראי? אין מלך, אין מושל, אין כוח שמניע. מכיוון שזה אקראי, אנחנו, בני אדם, אנחנו נקבע את החוקים. אנחנו נקבע מה טוב ורע. אנחנו נקבע שהרק, איך נקרא לזה, החזק הוא זה שמתגבר, זה האבולוציה. והוא שאוכל את החלש. שנשאל את השאלה, וחזרתי על זה כמה פעמים, היטלר עצמו, יימח שמו, אמר במפורש למה צריך להשמיד את העם היהודי. הוא אמר את זה מכיוון שהיהודים שמו לנו מצפון. התקינו לנו מצפון. התקינו לנו ערכים שנוגדים את האבולוציה. האבולוציה אומרת שהחזק מנצח כל דאלים גבר, והחזק אוכל את החלש, משתלט על כל מה שיש לו. כך אנחנו צריכים לנהוג, זה בעצם היה הרעיון של הנאציזם. זה גם הרעיון של הקומוניזם. שאומר בעצם, לא, אתה לא צריך להיות בורא, אתה לא צריך להיות עצמאי, המדינה תחליט בשבילך, המדינה תעשה אותך מאושר. מי שלוקח יוזמה ומנסה ליצור ולבנות מתוך עצמו ולהמציא מתוך עצמו, המדינה הקומוניסטית רדפה אותו. קרא לו בורגני, בעל ממון וכולי, אויב האנושות. באותו רעיון של הספרים של ג'ורג' אורוול, אם זה חוות החיות, אם זה 1984. רבי אשלה כבר ב-1930 חזה שכל אידיאולוגיה שבנויה על הקומוניזם, סופה לקרוס. מדוע? כי זה נגד טבע האדם. טבע האדם הוא ליצור, הוא לחפש את היזמות, הוא לחפש את היצירתיות, ליצור את העושר מתוך עצמו. ברגע שאתה תיצור מערך אידיאולוגי שידכא את זה, זה השמדה עצמית. ולכן הוא אמר, מכיוון שהם נגד הטבע, הטבע יתנקם בהם, והם יפשטו את הרגל והתפרקו מרעב. כי ברגע שאתה אוסר על אנשים ליצור ולברוא ולתת מתוך עצמם, אתה לוקח מהם את צלם האלוקים שבהם. לא יהיה להם שום חשק ליצור שום דבר. באמת זה מה שקרה. ומאז עד היום אנחנו רואים כל משטר קומוניסטי, שוויוני לכאורה, גורם לפשיטת רגל ולרעב ולמחסור. איך זה יכול להיות? כי זה נגד הטבע. ולכן יש לנו היום אידיאולוגיה שמנסה להכחיש את כך שהכל נברא מתוך מטרה. כל התהליך של האבולוציה, של ההשתלשלות בעברית, נועד לברור ולזקק את הטבע האנושי של צלם האלוקים. יזמות, חופש הבחירה, חופש העיסוק, כל הרעיונות שהתחילו להזדקק ולצאת במאות שנים האחרונות, עכשיו זה צריך לעבור עוד מדרגה. וזה מי שמוביל את האנושות קדימה. מי שעכשיו הכוחות ששוללים את זה, הם שוללים את זה, אומרת הגמרא, כדי להתיר עריות בפרסיה. בעצם, הדחף התת מודע, אם אין בורא עולם, אני יכול לאנוס, לשדוד, לרמוס, לעשוק, לא להיות תחת איזה מוסר, כמו הנאצים, כמו הקומוניסטים, לשקר, לחלל את זכותו של האדם לאושרו הפנימי. יחד איתם התחבר עוד ענף. ענף אחר של האנושות, הענף הזה מצהיר שהוא מאמין בבורא עולם. או אפילו מאמין באל יחיד, אבל שהכוונה שלו היא כוונה מרושעת. נבראו מיליארדים של בני אדם, יש היום יותר מ8 מיליארד בני אדם שמהלכים עלי אדמות, אבל רק בודדים. רק לבודדים מגיע ליהנות מהבריאה הזאת. כל היתר הם כופרים, הם לא כמוני, ולכן מותר בשם אותו בורא שמאמינים בו, שזה הם מאמינים באל אחר, בחושך מוחלט. כי אם אני מאמין שבורא העולם מתיר לי לרצוח, לאנוס, לשרוף תינוקות בשם, בשמו, אוקיי? ואני תומך ברעיון הזה. ואנחנו רואים תנועה של מיליונים בכל העולם שתומכת ברעיון הזה. אז באיזה בורא עולם אתה מאמין? אתה מאמין באל אחר. אתה מאמין שהכוונה של הבריאה הייתה סבל וייסורים לרוב המין האנושי. וחלק מהאמונות, אם אנחנו נסתכל על חלק מהאידיאולוגיות של הזיוף, כי הם בעצם מזייפים את המונותאיזם, הם טוענים שהם מונותאיסטים, והם טוענים שהם המונותאיסטים האמיתיים, ושהיהדות היא זיוף, אבל זה בעצם זה טענה, כמו שאנחנו שמים לב, שתמיד הם מאשימים את היתר במה שהם עושים. אוקיי? כלומר, באותו רגע שאני מאמין בבורא עולם שהמטרה שלו היא לברוא סבל וייסורים, ורק מי שימות על שמו יגיע לעולם שבו הוא יכול לענות. פה בעולם הזה אסור לך לענות. אתה לא יכול לענות. אם אנחנו נסתכל, זה זיוף. זה זיוף בכלל של כל המטרה של הבריאה. אלה גם עומדים מאחורי הרעיון המזייפים, ואפשר למצוא אותם בכל הדתות המונותאיסטיות. מזייפים. הם המזייפים שאומרים שבעצם אתה לא תענה בעולם הזה. אתה צריך לעבור את המבחנים בעולם הזה. אתה אחרי שאם תמות בנאמנות, תגיע לעולם שכולו טוב. עכשיו תדברי על להיטיב לנבראים כאן בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים חמלה ואהבה ונתינה ויצירתיות וחופש של כל אדם ואדם, ומחויבות של כל אדם ואדם להגיע לחירותו הוא ולאושרו הוא, בלי להאשים אף אחד אחר. זה בעצם מלחמת העולם השלישית שבה אנחנו נמצאים. יש פה מלחמה של תודעה, של אידיאולוגיות. מלחמה הזאת מאוד עמוקה. ככל שאנחנו יותר ויותר נתקדם, יתברר הרעיון הזה יותר ויותר, ואנחנו נראה איך אנשים פשוט מבינים שהם צריכים לבחור צד. והם בוחרים או בצד שמאמין ברוע ובסבל, בייסורים, שמאמין שמי שמוצלח הוא בטח לא ישר, ולכן צריך להאשים אלא צריך לקחת ממנו וכן הלאה. כל האידיאולוגיות החולות האלה, המעוותות, המזויפות, שכאילו למען טוב העולם, צריך לאמלל אנשים, צריך לשנוא אנשים. כאילו בריאת העולם נעשתה בשביל הסבל והחושך. וזה, אנחנו רק מתחילים לברר את התודעה שלנו, והתחלנו מעגל חדש. ובעזרת השם בשנה הזאת, נצליח להתקדם עוד קצת, ולהביא את כל העולם טיפה קדימה, לקראת ההבנה של מהו הניצחון האמיתי, מה זה משיח. זה אותה יכולת של האנושות, כי מלאה ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. שהדעה, רוח עצה או גבורה, זה בעצם ישעיהו י"א, שזה בעצם תודעה, זה בעצם רוח, זה בעצם תופעת התפשטות של ידע במין האנושי, שבעצם אותו ידע שמביא את האדם אל העושר האולטימטיבי, כי אתה מבין שכל מה שקורה, יש מחשבה ומטרה מאחורי זה, כדי שנגיע לאושר הזה. בהצלחה לכולנו, וניצחון לכולנו.